הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה היום היא, יש בה יסודות מתוך דברים שדיברנו פה בשבת של תחילת הזמן, אבל היא גם עומדת בפני עצמה. בכותרת שעל הדף המודפס שלפניכם כתוב הכנת אלול לקראת ראש השנה, אבל באמת ביסוד העניין היום, לעומת יום שני הבא שבו אני רוצה לעסוק בסוגיית התקיעות, בסדר, אפשר? שומעים? היום אני רוצה לעסוק לא רק כפי שכתוב כאן בכותרת בהכנת אלול לקראת ראש השנה, אלא גם בהבחנה, ביתר דיוק, בהבחנה בכלל מה תפקידו של חודש אלול, מה תפקידם של הימים האלה, מה המקורות לכך, ומה ההבדל בין ימי אלול לבין העשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שפעמים רבות הדברים מתערבבים, כי הכל תשובה וסליחה וכפרה וחשבון נפש, ונהיה סלט שלם, וכשלכם יש סלט, אז גם לילדים יש, שלכם יש סלט, ואז הם יגדלו עם סלט בראש, ומחזירים את זה להורים, וקיצור, הכל נהיה כמו איזה כבד קצוץ בערב ראש השנה. אז אני גם רוצה לסדר את המושגים ואת הבדלי הזמנים, ולהגדיר דרך המקורות מה העניין המיוחד של כל זמן, ולאור זה גם מה העבודה המסוימת שלו. אני דילגתי בטור כאן על הפסקה הראשונה בטור בתף קופי א', שזה הסימן הפותח את הלכות ראש השנה. שם הטור מבאר את המקור לתקיעת שופר ואמירת דוד השם מורי ואישי באלול, בראש חודש אלול ובאלול. כדאי לראות את זה, כי שם אפשר לראות גם את המקור הקדום למנהג הסליחות בעשרת ימי תשובה ובאלול. לא ניכנס לזה כאן. אני רוצה להיכנס אל תוך מדרש שהטור מביא בתוך אותו סימן. כותב הטור, נוהגים באשכנז להתענות כולם בערב ראש השנה. לצערנו, אחרי השואה, המנהג הזה עם הכחדתן שרוב ככל קהילות ליטא ופולין, אז המנהג הזה כמעט ולא שרד בהרבה מקומות. אבל זה היה מנהג נפוץ מאוד לפני השואה בקהילות אירופה שנכחדו ונהגו עד השואה, ממש בערב ראש השנה, להתענות. ושמח לזה ממדרש רבי תנחומה, מדרש תנחומה שלפנינו, לקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא ועלות את ועבו, זה פסוק שעוסק בסוכות, אלא ראשון לחשבון אבונות. כלומר, רק מראשון בסוכות מתחילים חשבון האבונות של השנה החדשה. מיום כיפור התנקנו מהאבונות, ויש כמה ימי ביניים שהם ימים מיוחדים, שפעם, כיוון שאנחנו תמיד בבין הזמנים, אז אי אפשר לתת על זה שיעור, אבל זה ימים שאף אחד לא יודע עליהם. בגלל זה, לפחות הבחורי ישיבה לא יודעים. ימים בעלי מעלה מיוחדת שהמדרש אומר ש נתרפרו כבר כל האבונות, וחשבון האבונות עדיין לא מתחיל, מיום כיפור ועד סוכות. היום הראשון חשבון האבונות זה סוכות. המדרש כאן משתמש בזה כהסברה למשהו אחר. משל למדינה שחייבת מס למלך, ולא נתנו לו. בא עליה בחיל לגבותו. כשנתקרב אליה בעשרה פרסאות, יצאו גדולי המדינה לקראתו, ואמרו לו, אין לנו מה ליתן לך. בלשון התפילה, כדלים וכרשים באנו לפניך. ברור שבנמשל המלך זה הקדוש ברוך הוא, ותכף נדבר על המדינה. הניע לך להם שליש. כיוון שנתקרב, יצאו בינוני העיר לקראתו. הניע לך להם שליש. כשנתקרב יותר, יצאו כל בני העיר לקראתו, והניע לך להם הכל. כך המלך זה הקדוש ברוך הוא, בני המדינה אלו ישראל, שימו לב לביטוי מאוד מעניין, שמסגלים עוונות כל השנה. ביטוי מאוד משונה, שמסגלים עוונות כל השנה. עכשיו הנה היישום, ערב ראש השנה, הגדולים מתענים ומבטר להם שליש עוונותיהם. בעשרה ימים, בינוניים מתענים ומבטר להם שני שלישים. ביום הכיפורים, הכל מתענים ומבטר להם הכל. במוצאי יום הכיפורים עוסקים במצוות סוכה ולולה, ואין עושים עוונות, שזה עוד ביטוי מעניין, ואין עושים עוונות, זה כאילו עובדה. לכך קורה יום טוב ראשון, יום טוב ראשון לחשבון עוונות. כי בין יום כיפור לראש שנה הם לא עושים עוונות. מה לא עושים עוונות? רואים שיש פה איזו התבוננות מעניינת של המדרש על העוונות, גם הביטוי הזה שמסגלים עוונות, וגם שאין עושים עוונות, ביום הכיפורים זה יותר, גם אם הם עושים, העוונות האלה הם לא נחשבים. אז זה משהו בזמן. לכך קורה יום טוב ראשון, ראשון לחשבון עוונות. עד כאן המשל הזה של שהביא הטור מהתנחומה. אני פחות רוצה להתמקד בסוגיה הזאת של משמעותו של יום ראשון של סוכות כיום ראשון לחשבון עוונות, יותר להתבונן על המדרש שהביא הטור כאן, ועל המשמעות שלו לגבי עשרת ימי תשובה ולגבי אלול. קודם כל אפשר לראות יסוד שדיברנו עליו בשבת תחילת זמן, והוא שהמדרשים תמיד מתארים את המהלך הזה שמתרחש איפשהו באזור ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, אולי גם אלול שלפניו, מתארים אותו כמפגש. וכאן אפשר לראות את זה מאוד בולט, את אחד המקורות הללו, מפגש בין המלך לבין כאן במקרה הזה בני העיר. אם תשימו לב גם, גדולי המדינה הם לא נותנים למלך להגיע לעיר, הם יוצאים לקראתו, לאן? לאן? לשדה, כי המלך בשדה. בסדר? זה לא רק שיר של כתות מסוימות בעם ישראל, זה המדרש, זה המקור שלו. המפגש עם המלך מתרחש בחוץ. בהקשר שלפנינו זה יוצאים לפניו החוצה. לפני שהוא מגיע לעיר, כשהוא מגיע לעיר, זה כבר העיר כאן היא משל למפגש הקונקרטי בין האדם לבין השם בזמן ובמקום הנתון. היציאה לשדה היא לא רק בגלל שהמלך בשדה, אלא גם אנחנו יוצאים לקראתו לקבל את בניו. אני מזכיר לכולם שגם המושג קבלת שבת הוא קשור ליציאה שלנו לשדה, לפחות במקורו, כדי לפגוש את המלך. לא מחכים שהמלך יבוא אלינו, על אף שהוא מתכונן לבוא, ובשבת זה עניין של קדושה, אלא יוצאים לקראתו אל השדה. בסדר? יוצאים לקראתו כביכול לפני שהוא בא אלינו, אנחנו באים אליו. אם נתרגם את זה עכשיו למושגים שלנו, במקום שאנחנו לא מניחים להשם להתקרב אלינו, אלא אנחנו חותרים להתקרב אליו כשם שהוא מתקרב אלינו. ובלשון ההזמנות של החתונות, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך, אבל זה הפוך. שם היוזמה היא שלי, בצאתי לקראתך, בסדר? וכשאני יוזם להתקרב אליך, אז לקראתי מצאתיך. אז פתאום אני רואה שבאמת גם אתה מתקרב אליי. זה יותר עמוק. זה סוד של תנו עוז לאלוהים. זאת אומרת, אם אני יוזם, אז אני מגלה שהפעלתי כביכול את הקדוש ברוך הוא. שהשם יתקרב אליי, התקרבותו אליי תלויה ברצוני להתקרב אליי. בסדר? כאן זה אותם מרכיבים, אבל בנויים אחרת. הועיל והשם יתקרב אלינו, בסדר? אנחנו מקדימים ויוצאים להתקרב אליו. אז זה מפגש, וזה קרבה. שימו לב ששני הביטויים האלה, הם קודם כל הם מעוגנים במקורות, אבל הם משנים קצת את התפיסה מה זה ראש השנה. כי כמו שאמרתי גם בשבת, ואני חוזר ואומר כאן, מרוב ימים ועוצמה של הימים הנוראים, אז קצת מתבלבל המוקד מה זה ראש השנה. בראש השנה לא מתוודים, ובראש השנה לא עושים חשבון עוונות, בראש השנה נפגשים. בראש השנה נפגשים עם השם. להמליך את השם, משמעותו, להיפגש איתו בלי מסכים. להיפגש איתו בלי מסכים. לקבל את מלכותו עליך, להמליך אותו עליך, משמעותו לחבר באופן שלם, כולל, את כל החיים שלך, אל האמת שלו. זה הדין. הדין זה האמת האלוקית. הדין הוא הסדר, הוא האמת האלוקית, שהיא נוכחת כל הזמן במציאות, אבל רוב השנה אנחנו ישנים, נרדמים, עסוקים בכל מיני עניינים, ולא עומדים נוכח הדין, האמת האלוקית, נוכח השם. לעמוד בדין, כלומר, שווה לעמוד מול האמת האלוקית. להתקרב מחדש אל האמת האלוקית, או בעברית יותר פשוטה, אל אמת החיים של האדם. ממוצא דבר אתה למד, שרוב השנה האדם מרוחק, מנותק מאמת החיים שלו, וחי באיזשהו סוג של אילוזיה, של שקר, של דמיון. בראש השנה לפני יום הכיפורים, לפני חשבון הסליחה והאבונות וכן הלאה וכן הלאה, עיקר תכליתו של ראש השנה זה לשמוע את כל השופר. כלומר, לשמוע את כל השם. היינו בפרק למד ג' למד ב' במערל, שמסביר את ההבדל בין קול לבין דיבור. בין קול לבין דיבור, ומסביר שכל השופר שנוכח כאן, שנכח בעקדה, שנוכח בתפארת ישראל, שנוכח במעמד הר סיני, הוא קול שקודם לדיבורים. כלומר, הדיבור הוא כבר התפרטות שהיא תואמת את המוגבלות האנושית. קול השופר ללא המילים הוא הופעה של אמירה של עומר חיים, שהוא גדול הרבה יותר, כולל הרבה יותר, עמוק הרבה יותר, משמעותי הרבה יותר, ממה שהאוזניים שלנו מסוגלות לשמוע את הדיבורים. זה הקול של השופר בראש השנה. זה קול האמת הכוללת, האמת העמוקה של החיים, בטרם היא מוגבלת אל חלקיותנו, שקרנו, מסכנו, מחסומנו, וכן הלאה וכן הלאה. זה עיקר עניינו של ראש השנה. לא האוכל של אמא, ולא המנות, ולא שישמרו לי על הילדים, ולא כל מיני פטנטים כאלה. זה עיקר עניינו של ראש השנה. בראש השנה זה יום, וצריך להגיד את זה, כי אצלנו זה קצת התבלבל, זה יום דין, זה יום אמת, זה יום נוקב. היה אחד מחתניו של רב אריה לוין, קראו לו הרב יודלביץ', הרב יודלביץ', הרב שמואל אהרון יודלביץ', היה תלמיד חכם עצום, עבר הרבה תהפוכות בחיים, ושיצא ספר מאוד מעניין שנקרא מעילו של שמואל. אני מציע לכולכם לקרוא אותו, לראות איך פעם החיים נראו ואיך חיו פעם. היום הילד שלך הוא נפל על הדשא, אתה כבר מזעיק פה את נתן ונטלי וכל העולם ולהקתו. פעם ילדים הלכו ברגל את כל רוסיה כדי להגיע לאמא שלהם שהתחתנה עם מישהו אחר בארץ ישראל והשאירה אותם אצל הדודים. אז הם אמרו לדודים שהם הולכים לאמא. אז הדודים אמרו להם, סבבה, לכו, וכיף כזה, וצחוק כזה. הם לא צחקו, הם הלכו. חצו את כל רוסיה, טורקיה, הגיעו לארץ ישראל ברגל. זה הסבא של הרב, הסבא או סבא רבא של הרב יודלביץ', משהו כזה. וגם הוא היה סיפורים בקיצור. תלמיד חכם עצום, חתנו של רב אריה לוין, היה ראש ישיבת נוברדוק. נוברדוק זה אחת מישיבות המוסר היותר גדולות. וזה ככה התכנסות לקראת ראש השנה, אז כל המשגיחים והראשי ישיבה עלו ככה ונתנו בראש, אמרו ראש השנה, יום הדין וזה, ואימת הדין וכל הדברים האלה. עלה הרב יודלביץ', היה איש הלכה ככה פר אקסלנס, עלה אמר הכל נכון ואימת הדין, אבל צריך לזכור שראש השנה זה חג, זה יום טוב כמו הימים האחרים, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לזכור שזה חג. למה? כי ככה כתוב בהלכה. אז ההערה הזאת היא הערה חשובה מאוד, אבל צריך אצלנו היום קצת להפוך אותה חזרה, ולהחזיר ולהזכיר שראש השנה זה חג, אבל זה יום הדין. והחשבונות הם לא כמה מנות יהיו בארוחה, את הארוחות והארוחות הן צריכות להיות רציניות. לא, הילדים המסכנים לא צריכים להרגיש שזה ימים נוראים. בסוגריים אני פותח חלון ואומר, הילדים הם צריכים להרגיש, התוכן המרכזי זה שהשם קרוב אלינו, זה הכל. אם מה מיוחד בראש השנה, שהשם פה, שהשם קרוב אלינו, מה שהשם שומע את תפילותינו. שהתשובה מתקבלת, תכף נראה בכמה מקורות. זה ההגדרה של ביותו קרוב. דירשו השם בהימצאו קרוב ביותר קרוב, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שכוללים בתוכם מאלף עד יוד את ראש שנה ויום הכיפורים. כלומר, זה חוזר למדרש, אלה ימי קרבה. זאת ההגדרה הבסיסית. ועל פי התמונה שנותן המדרש, אלה ימים של מפגש. להמליך את השם, אני חוזר, משמעותו לפגוש את השם בלי מסכים, לעמוד נוכח השם. לעמוד נוכח השם זה לא לעמוד נוכח דמות, זה לעמוד נוכח האמת של השם. כלומר, להסיר כמה שיותר מסכים, לפתוח כמה שיותר את הלב, לנקות כמה שיותר מחסומים, כדי לעמוד אתה עצמך לבד מול השם. ולכן זה לא יום של חפלות. אמרו לי, מתי אפשר לעשות בראש השנה סעודה עם כל המשפחות וכל האברכים? אמרתי, אי אפשר. אי אפשר, אני לא מסוגל. לכן גן אבא, אמא, סעודות, עניינים, 3 ימים, קשה, שבת, חרטוטים. צריך להיות באימת הדין בראש השנה. לא סבא ולא סבתא ולא ארוחות משפחתיות. יש לכם פסח, יש לכם סוכות, ולא יודע מתי. זה לא זמן לסעודות משפחתיות, זה זמן לעמוד באימת הדין. ובית הזה, אתה עם עצמך, עם חייך, עם שאלות חייך היותר נוקבות, מול הקדוש ברוך הוא, באימה, ביראה, ברטט ובזיעה, אחרי זה ללכת גם לאכול סעודת חג, ודאי. סעודת חג, ודאי. אבל עיקר עניינו של ראש השנה, זה לעמוד אל מול הגודל האלוקי. זה יום הדין, זה משמעותו של הדין. לא שמעבר לפינה פה מחכים כאלה מלאכים שחורים עם כלשונים וזנבות מוחבאים בכיסונים מיוחדים שתפרו להם בהמלכיה. כי הם מלאכים מודרניים, מלאכי משחית, אבל מודרניים. דמיונות של נוצרים. לעמוד, הם מלאכי חבלה ומלאכים טובים, זה הכל בנפש שלנו. זה המעשים הטובים שלנו, זה המחשבות שלנו, זה האידיאלים שלנו אל מול השאיפות השליליות שלנו. והכל. אנחנו מייצרים את המלאכים האלה, הטובים והלא טובים. זה הכל אצלנו, אם תרצו, זה הכל אצלנו בראש. זה מציאות ממשית, כי הטוב והרע הם מציאות ממשית. הטוב ודאי וגם הרע, כי אנחנו נותנים להם מציאות. ולעמוד נוכח פני השם, לשמוע את כל השופר, משמעותו להתחבר לאמת החיים היותר עמוקה של צלם אלוקים שבנו. זה קרבה עצומה ומפחידה. קרבה עצומה ומפחידה. אין לך קרבה גדולה מזו. היא בעת ובעונה אחת קרבה אדירה. זה המפגש הזה בין המלך לבין בני המדינה שמתואר כאן, ותשימו לב, הערתי את זה גם במקומות אחרים, שרוב המדרשים שמתארים את המפגשים האלה, הם מתארים אותם או בין המלך לבניו, או בין המלך לבני המדינה. המדרשים תמיד נוקטים, הם לא משתמשים בדימוי הרגיל שצריך להיות של מלך ועבד. אל מול מלך נמצא בדרך כלל עבד. כי מלך הוא מולך, הוא שולט, הוא בעל השלטון, ומלך מי שמתחתיו אמור להיות עבד. אבל רוב המדרשים של ראש שנה, יום כיפור, של 10 ימים שבין ראש שנה ליום כיפורים, הם לא משתמשים במינוח הזה, הם משתמשים במינוח של מלך ובנים. כי הסוגיה היא סוגיה של קרבה. הסוגיה היא סוגיה של הבן שמגלה מחדש את הקשר לאביו. לכן כל 10 ימי תשובה אומרים, אבינו מלכנו. חתנו לפניך, אין לנו מלך אלא אתה, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה היסוד, אבינו שהוא מלכנו. אבינו, לכן זה בני המדינה, זה המלך ובניו, זה הקרבה, ומתוך הקרבה הזאת, מתוך המפגש הזה, הם מלכנו, המלכת השם. בראש השנה אנחנו עסוקים בהמליך את השם, בלפגוש אותו, בלהתקרב לאמת שהתרחקנו ממנה כל השנה. והואיל ועשינו את זה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את חשבון ימינו. מראש השנה ועד יום הכיפורים. הצדיקים הם נכתבים ונחתמים ישר בראש השנה. לכן האשכנזים אומרים מיד שיוצאים מבית כנסת בראש השונה, נו, ווסדוקסטה. לשנה, נגיד זה בעברית, לשנה טובה תכתב תחתם, לאלתר ולחיים טובים. לאלתר ולחיים טובים. זאת אומרת, מיד. נהיינו מיד מחר בבוקר. כי הרי היום מתחיל מהלילה, אבל הדין הוא בבוקר. לאלתר ולחיים טובים. זאת אומרת שעצם המפגש של החיים שלך עם האמת האלוקית, הוא כבר יהיה חתימה של החיים שלך לטוב. כי התברר שהקרבה, שהמפגש בין החיים שלך לבין מה שהם צריכים להיות, הוא כל כך קרוב שאתה יכול לחתם לטוב. זה משמעות הדין. כל המוזניים וכל הדברים האלה זה. זה הסיפור הזה. אלא שהדעת האנושית היא צריכה ציורים, אז ציירו לה את זה במוזניים, ועוד פעם, ומלאכים, במהירויות שונות, ובצבעים שונים, וכל הדברים האלה. אבל הכל, 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 זה כלום. זה בסך הכל כמה אתה נוכח מול האמת, כמה אתה פותח את הנפש, את הלב, לפגוש את האמת, ומה נוצר כתוצאה מהמפגש הזה. אצל הצדיקים, הועיל וחייהם, גם לפרטיהם, תואמים ברמה מאוד גבוהה את אמת החיים האלוקית שהם נטבעים אליה ושהם שואפים אליה. אז זה המשמעות שהם נחתמים לחיים טובים. לכן רב צדוק כותב בהמון מקומות, וזה מלא בחסידות, שהספרים האלה שנכתבים, ונכתבים שנפתחים בראש השנה, זה ספר הלב. ככה כותב רב צדוק. הספר של האדם זה הלב שלו. לא הפומפה, זה ספר החיים שלו, זה הלב. כי הלב הוא מרכז החיים. זה איך כל השאיפות, הנשמות, המוחות, כל המוחין שלו, נדחסו כולם אל תוך החיים שלו, וכמה החיים ספגו את אמת החיים האלוקית הזאת, שהנשמה יודעת אותה בהשגותיה העליונות. וכשהלב נפתח, והלב פוגש את אמת החיים הזאת, והוא מיושר אליה, ולישרי לב שמחה, אור זרוע לצדיק, אבל לישרי לב, שמחה. הם כבר בשמחה הזאת, הם בהשוואה הזאת, השלמה של החיים עם משמעותם, של השאיפות עם מדיניות החיים שלה, וכן נחתמים לאלתר לחיים טובים. הרשעים, השם ירחם. הבינוניים, כלומר, רובנו, שהחיים שלנו היו בסרט, שהחיים שלנו היו בפער אל מול אמת החיים הזאת, הימים המיוחדים האלה של הסרט ימי התשובה, הם ימי קרבה. הם ימים שמתוך הקרבה העוצמתית הזאת של ראש השנה, עכשיו אתה יכול להכיל את זה באיזה מיקרו של 10 ימים על החיים שלך שוב, ולהתכפר ולהיטהר כדי לצאת לדרך חדשה. לכן ימי התחנונים, ימי הסליחות, זה 10 ימי תשובה. אלול זה משהו אחר, תכף נתחבר אליו. בסדר? תראו שזה מפורש ברמב״ם, ומפני עניין זה, שכתוב בהלכה ד' לפני כן, וזה מובא בעיירה למטה, רציתי לקצר את זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יותר מכל השנה. ונהגו לקום בלילה ב10 ימים אלו להתפלל בבתי כנסיות, ודברי התחנונים וכיבושים עד שיהיו. כאן רואים מפורש, שהימי תחנונים וסליחות אצל הרמב״ם, וכך ברוב אתרי הגאונים, וכך גם ברבים מהראשונים, זה 10 ימי תשובה. וההסבר הוא מאוד פשוט, כי רק מתוך המפגש האדיר עם השם בלי מסכים, אתה יכול, מתוך הקרבה הענקית הזאת, אתה יכול לחפר על שנה שהייתה כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, כל כך מטולטלת. כי על אף כל השנה הזאת, כמו שהמדרש תיאר, על אף כל השנה הזאת אתה פותח את הלב, אתה עומד, אתה מתקרב להשם. אז עכשיו אתה יכול לארגן את החיים שלך מחדש. לכן זה לא תחמון, זה שמרבים במצוות, בצדקה, במעשים טובים, וכן הלאה וכן הלאה. אלא זה ניצול הקרבה העצומה של ראש השנה, ושל הימים עד יום כיפור, כדי לייצר, כדי לגוע במדיניות חיים חדשה. אומרים לי הרבה פעמים אנשים, מה אני פתאום נהיה צבוע? מה שלא עשיתי כל השנה, פתאום אני אעשה בזה. כתוב בפוסקים שלא לאכול, גם מי שנוהג לאכול פת נוכרי, שב10 ימים האלה יקנה סטוקים מארץ, ולא יאכל פת נוכרי. גם מי שנוהג להקל בזה. מה אתה, כל מה שלא עשית כל שנה, פתאום 10 ימים אתה נהיה צדיק? זה לא 10 ל... זה הועיל והימים האלה עם ימי קרבה כל כך גדולים, עוד לפני המעשים. רק מעצם המפגש בין המלך לבין בניו, בין בניו שרוצים להמליך עליהם את אמת החיים הזאת, אז יצירת מדיניות חיים אחרת, מעשית, בימים האלה יש לה סיכוי לקבוע את הקרבה הזאת בנפש שלנו ובחיים שלנו באופן יותר עמוק ממה שהיה בשנה שעברה. בסדר? לכן העשרה ימים האלה זה המין, הדחס הזה של קרבה. זה לשון חזל, דירשו השם בימצו כראו ביותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שכוללים בתוכם את ראש השנה ויום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא איננו אלא המשך של ראש השנה, הוא ראש השנה בהיפוך סדרים. אם ראש השנה הוא יום הדין, אלא שזה מופיע ברחמים, בסדר? אז יום הכיפורים זה אותו דבר. זה רק הרחם, עד יום הכיפורים הרחמים מתעצמים, והדין הופך להיות מה שמאפיין את הרחמים של יום הכיפורים. הרמב"ן בדרשתו על ראש השנה, לראש השנה, ובפירושו על, על יום תרועה. אז אותו עיקרון. תראו שעל פי זה, זה מחדד את השאלה, טוב, אז מה זה האלול הזה? מה העניין? הרי הכל הוא נעוץ בראש השנה, וממנו ליום כיפור. הנה חינם, מכאן צריך להגיד הגדרה, שיש פה שני, נקרא לזה, שני צדדים של תשובה. יש תשובה כהכנה, כדי להגיע אחרת לראש השנה, ויש תשובה מסוג אחר לגמרי, מראש השנה עד יום כיפור. באמת התשובה של עשרת ימי תשובה היא אחרת, כי זו תשובה מתוך מפגש, תשובה מתוך קרבה, זו תשובה אחרת. התשובה של עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, המעלה של האחרת, המדרגה של האחרת, הכוח של האחר. בראשונים כתוב שאצל הרבים, אצל הכלל, תשובה היא אין לה מחסומים, היא יכולה לחפר על הכל בתשובת הכלל לציבור. זה מפורש בראשונים, זה לא הרב זצ"ל המציא את זה. מפורש בראשונים, באור זרוע ובמקומות אחרים. אלא שאומרים הראשונים שבעשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, גם לתשובה של היחיד יש את הכוח שיש כל השנה לתשובת הציבור, כלומר היכולת לחפר באופן גמור, כולל. כל השנה תשובת היחיד היא לא יכולה לנקות את החטאים שלו לגמרי. צריך עוד גורמים מסייעים ועוד מחפרים, או הרמב"ם דן על זה בפרק הראשון של הלכות תשובה. רק בימים האלה, בימי הקרבה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, תשובת היחיד יש לכוח של תשובת הציבור. כי הימים האלה הם ימים ציבוריים, הם ימים כלליים. זה מפגש של כל בני המדינה. בסדר? וזה, לכן גם התשובה של הימים האלה היא תשובה אחרת, היא תשובה מתוך ראש השנה, מתוך הקרבה של ראש השנה. ולכן גם לא צריך פחד בימים האלה לקחת על עצמך יותר דברים, לייצר איזה מציאות חיים אחרת לעשרה ימים האלה, ולא להיבהל מזה שבכסלב אני לא אהיה כמו שהייתי בעשרת ימי תשובה. כי זה כן הזדמנות מתוך קרבת אלוקים המיוחדת של הימים האלה. זה מצידו, זה לא מצידנו. להטמיע את הקרבה הזאת בנפש שלך וליצור איזה התחלות חיים שיש להם סיכוי הרבה הרבה יותר גדול לנוע איתך לאורך כל השנה. ושנה אחרי זה תתקדם מעוד סנטימטר קדימה, ושנה אחריה מעוד סנטימטר קדימה. אחת הבעיות הנפשיות הגדולות ביותר של אנשים, רק השבוע שני אנשים דיברו איתי על הדבר הזה, זה שהם חושבים שבתשובה זה כמו, זה עובד בבומים. תשובה היא תהליך ארוך, קשה, מייגע, מיוסר לעיתים רבות, שנעים בו סנטימטר אחר סנטימטר. ולפעמים גם זה נעים אחורה, וקדימה שני צעדים ושלושה צעדים אחורה, היא קשה, 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 וקלה מאוד. היא קלה מאוד כי זה ראש השנה, כי היא נוגעת לאמיתות החיים היותר יסודיות, שברגע שאתה רק פותח את הלב, אז אתה מבין, זה שמה. אבל בסוף היא צריכה לרדת אל נימי החיים, ואל מדיניות החיים הכי פשוטה שלנו, וזה לא קל. זאת הסגולה המיוחדת של עשרת ימי תשובה, שיש בכוחם להטמיע למה, לפגוש מקום יותר עמוק, ולהטמיע למקום יותר עמוק את האמיתות החיים הללו. ואיתם לצאת לשנה, שנכון, שנה הבאה תחזור, לא כל הסיכומים יהיו מדהימים, אבל אתה מנקודת פתיחה אחרת. ובשנה הבאה אתה מתקדם עוד ועוד ועוד וכן הלאה וכן הלאה. מהו אלול בהתאמה לדבר הזה? אני הבאתי פה כמה מקורות מעניינים. קודם כל בואו נסתכל בדף המודפס, באמירי. המאירי הוא עושה דבר מעניין, הוא משתמש במדרש הזה שראינו בטור, אבל הוא מרחיב אותו. הוא אומר, עניין הקדימה בערב ראש השנה. נהגו להתענות בערב ראש השנה ולהגיד, האשכנזים נהגו להגיד סליחות בשבוע שלפני ראש השנה. עניין הקדימה בערב ראש השנה, כדי שייכנס לראש השנה בטהרת הלב. כאן רואים את המאמץ ליצור הכנה, איזושהי סוג של הכנה לראש השנה, והנה המאירי נתן את זה בשתי, כדרכם של הראשונים, בשתי מילים קצרות ואדירות, טהרת הלב. עיקר ההכנה לראש השנה, אני אומר את זה בצורה חריפה עכשיו, זה לא חשבון העוונות, זה טהרת הלב. זה הלב הטהור, או לפתוח את הלב לטהרה. זה התפילה, לב טהור ברא לי אלוקים. הנה, כתוב פה. יפה, תכף נגיע להם, זה גוף השאלה שאנחנו מעלים פה. איך הם הגיעו לשם? תראה שרוב הגאונים אומרים, לא אומרים סליחות באלול. לא אומרים סליחות באלול, זה לא העניין שהסליחות עניינם לא באלול. הסליחות עניינם לא באלול, אין לכם עניין, מעיקר הדין, הסליחות עניינם לא באלול, ואני אגיד כאן בסוף השיעור הזה, שבאמת את הנפח הגדול מאוד לעוצמה של אלול, נתנו דווקא המקובלים, הארי ותלמידה והאור החיים. אצל פוסקי ההלכה, רוב פוסקי ההלכה סליחות, בעשרת ימי תשובה, ולפי מה שהסברתי זה מאוד ברור, כי מתוך הקרבה, מתוך המפגש, מתוך פתיחת הלב והחיים, אז אפשר לדבר גם על האבונות, על הסליחה, על משמעות חיים אחרת. לכן היסוד הראשון באמת של הסליחות באלול, שוב לשיטת הספרדים, זה הטור מביא אותה בשם חלק מראשוני הראשונים, שנהגו במקצת מקומות להגיד סליחות גם בכל אלול, ואומרים שכיוון שהסליחות זה זכות היא לא, זה תוספת זכויות, אז כל המוסיף מוסיפים לו. במילים אחרות, אלול הוא איננו אלא הרחבה של עשרת ימי תשובה. זה היסוד הראשון. זה ההגדרה ההלכתית שמופיעה בטור. זה פשוט הרחבה של עשרת ימי תשובה. במילים אחרות, אם זה עובד ועשרת ימי תשובה, אז למה לא נעשה את זה גם לפני כן, כדי להתכונן, כדי להוסיף? מאחורי התפיסה הזאת יש התבוננות יותר מעמיקה, והיא רואה את התקופה מראש חודש אלול ועד יום כיפור כחטיבה אחת. והיא מיישרת שמה את כל הימים האלה. למה? בגלל משה רבנו, וזה ככה הטור פותח. ככה הטור זה תפקוף באלף, ככה הוא פותח. שבראש חודש אלול משה עלה להר, ותקעו בשופר כדי שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה, ומכאן הנהיגו והתקינו חז"ל שהתקיעו בראש חודש ובכל החודש, לשון הטור, כדי להזהיר את כל העם שיעשו תשובה. הנה בפעם הראשונה מופיע מושג התשובה באלול, לא רק בעשרת ימי תשובה, אבל כאן רואים שבאמת זה נסמך על התפיסה שמתבוננת מאלול ועד יום כיפור. כאילו חוצה דרך ראש השנה בלי להתייחס אליו בכלל. רואים שהתפיסה הזאת היא רואה את כל ה-40 ימים האלה כימי סליחות. כימי סליחה, כי היא חותרת אל יום הכיפורים, יום הסליחה הגדול. ולפי זה, זה כאילו מין חטיבה אחת. אז זאת התפיסה שבתקופת הגאונים הייתה במקצת מקומות. אבל באמת השורש שלה זה הרחבת עניינם של עשרת ימי תשובה אל אלול. בבחינת כל המוסיף, מוסיפים. מאחוריה, כמו שאמרתי, מסתתרת תפיסה שמתבוננת על 40 יום האלה כחטיבה, כיחידה אחת, לאור ימי הרצון והסליחה של משה רבנו. בסדר? אז זה היסוד הראשון, שהוא מבחין בין עשרת ימי תשובה לבין אלול. אלול הוא איננו אלא הרחבה, בעיקר של עניין הסליחות, ואצל האשכנזים גם עניין תקיעת השופר, מראש השנה ועשרת ימי תשובה לאלול. צריך לומר שהשופר של ראש השנה ושל אלול זה שני שופרות שונים לגמרי. זה צווי דינים, צווי שופרות. השופר של ראש השנה, אמרנו, זה לפגוש את השם. זה להחדיר ללב, הזה שצריך להתאר, להחדיר ללב את הכל, שהאוזניים שלנו נסתמו מלשמוע אותו כל השנה. ולא להתבלבל, או נסתמות גם אוזניהם של בני תורה ותלמידי חכמים. כי השגרה אוכלת בכולם, כל אחד במקומו ובמדרגתו. וכל אחד למקומו ולמדרגתו, הוא בראש השנה רואה שהוא יכל לפגוש עומק יותר גדול, ויכל לפגוש את אמת החיים שלו בקומה יותר עליונה ויותר פנימית ויותר עצומה. אין מי שראש השנה לא קורע את מסך חייו ומדבר אליו. זה תלוי במידת טהרת הלב, או בתרגום ללשון שלנו, במידת הפתיחה של הלב. השופר של אלול, הוא בא לעורר, כדי שתתעורר לקראת ראש השנה. שופר אחר. לכן גם התשובה שלו היא אחרת. זה תשובה כדי להגיע מוכן יותר לראש השנה. תסתכלו איך כתב את זה בדף השני שלפניכם. האור זרוע, צד ימין. כל העושה מיפילו מצווה אחת, כמאמרם, אין מבשרים אותו שמועות רעות, שנאמר שומר מצווה לא ידע דבר רע. שהרי הקדוש ברוך הוא התברך שמו, נתן לנו מתנה טובה כגון 10 ימי תשובה. בסדר? הנה ההגדרה שאמרנו. דהילו בשאר ימות השנה, אף על פי שמהפכים גזר דינו של אדם מחמת התשובה, אין מהפכים להצילו מפורענות ואיסורים הנגזרים אליו לגמרי, אלא דווקא לרבים מהפכים לגמרי. הנה מפורש, במערך אור זרוע. אבל בעשרה ימי תשובה מהפכים ממש, כאילו גם ליחיד. לפי שהתשובה באלול מתקבלת, שנאמר אני דודי ודודי לראש תיבות אלול. ומראש חודש אלול צריך אדם להיזהר לקבל תשובה. האור זרוע. שנאמר, נירו לכם ניר, חרישה, ואל תזרעו אל הקוצים. אם אדם עושה ניר תחילה חורש ומסלק את הקוצים, אז יסווה לזרוע. כך אם אדם מרגיל עצמו בתשובה, אז בראש השנה או ביוד ימי תשובה, יכול לקבל. ואל יאמר, כשיבוא ראש השנה, אז יקבל. באור זרוע רואים שהתפקיד, שהוא לקח את התפקיד של אלול, עוד צעד אחד קדימה. ימי אלול הם הכנה לראש השנה במובן שנכון שאתה יכול להגיע לראש השנה לפי מה שאמרנו ולהגיד שם אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא. שם זה יום המפגש הגדול, מה אני, אין לי מה לעשות קודם. לשונו של האור זרוע, להרגיל, צריך אדם להיזהר לקבל עצמו, להיזהר לקבל תשובה. כך אם אדם מרגיל עצמו בתשובה. התפקיד של חודש אלול זה תרגול בתשובה כדי להגיע מוכן לראש השנה. על אף שבאמת בראש השנה ומראש השנה זה תשובה אחרת. להזהיר את העם שיחזרו בתשובה שכתוב בטור ושמוביע כאן באור זרוע באלול, זה משהו אחר מראש השנה ועד יום הכיפורים. פה זה להרגיל את עצמו כדי שהוא יגיע, נקרא לזה, פתוח לראש השנה. זה התפקיד של תשובת אלול. לפתוח את הלב כדי להיות מוכן לקבל בראש השנה. התשובה מראש השנה ועד יום הכיפורים זה רמה אחרת לגמרי. זה קרבה אחרת לגמרי. זה קומה אחרת לגמרי. על זה נוסיף עוד יסוד. מופיע אצלכם? כן. תקלו מהספר יוסף אומץ. מצד שמאל למטה. או תראו לפני כן בלשונו של המאריל מצד שמאל למעלה, הוא ממש עושה חיבור של שני הדברים שאמרנו. דרש המאריל סגל, מאריל סגל זה המאריל. כתיב ניעור לכם ניעור ואת תזרו אל קוצים, ממש כמו האור זרוע. על כן צריך כל אדם להסיר השורשים הרעים ורוע ממלא מליבו קודם יום הדין של ראש השנה, וירגיל את עצמו כל ימי אלול להיות רגיל בהם בעשרת ימי תשובה. ראיתם? ירגיל את עצמו כל ימי אלול, למה? כדי להיות רגיל בהם בעשרת ימי תשובה. האלול הוא הכנה לעשרת ימי תשובה. הוא לא עומד כאילו בפני עצמו, לפי האור זרוע, לפי המעריל. זה הרגלה, זה התרגלות מחדש בעולם המושגים הזה, בעולם השאיפות הזה של התשובה, כדי שבימי הקרבה הוא באמת יהיה בקרבה. אם נחזור למאיר, זה כדי לטהר את הלב, לפתוח את הלב, לקראת ראש השנה. ככה יפרש המאירי בחיבור התשובה שלו את היציאה הזאת לקראת המלך. תחזרו לדף המודפס, ומזה נהגו לקום בלילות באלול, כדרך שעושים הכל בעשרת ימי תשובה, בתפילות אחרונים. אולי חבר הקדוש ברוך הוא אבונותינו ביום הכיפורים. נמצא שכל ימי הסליחות לפני ראש השנה, לא רק ערב ראש השנה, כל ימי הסליחות לפני ראש השנה, לאשכנזים שבוע, לספרדים חודש, הם הגורמים לכפרת השליש. ולא רק התענית שכתב הזה, המאירי הרחיב את הדבר הזה שהיציאה שלנו לקראת המלך, שעכשיו היא מתפרשת גם כהרחבה, כקבלה של מה שלא כתוב by the book, לפי הספר. היציאה שלנו לקראת המלך, אל המלך בשדה, זה לא רק לצאת לשדה כי המלך שם נמצא עכשיו. זה הלקיחה שלנו, ההוספה שלנו של ימי סליחות, של תקיעות, של פתיחת הלב. היציאה שלנו לקראת המלך היא בדיוק התוספת ימים הללו, כל עדה ועדה לפי שיטותיה, והם הגורמים לכפרת השליש. ובערב ראש השנה מתענים, כי הוא סוף הזמן של הכפרה המקדימה הזו. ואחרון אחרון חביב, בספר יוסף אומץ למטה, ובוא נסגור, החודש הזה, חודש אלול, כאשר הוא אחרית כל השנה, החי ייתן אל ליבו לפשפש במעשיו. במילים אחרות, זה בא מכיוון אחר לגמרי. זה לא אל ראש השנה, אלא זה סיכום של מדיניות החיים של השנה החולפת. זה כבר מושג אחר לגמרי. באמת עיקר העניין הוא העמידה מול השם בראש השנה. לשם צריך להתכנס, לשם צריך להתרכז, לשם צריך לרכז את המחשבות, לשם צריך לרכז את כל השבועיים הקרובים. איך אני מגיע לראש השנה ומצליח להתנקות מהכל ופשוט לעמוד. לעמוד בתפילה, זה לא המילים, זה לעמוד נוכח השם. אני מזכיר לכולם שההגדרה של 18 זה לא למלמל 18 ברכות, זה לעמוד נוכח השם. וראש השנה הוא, אם אפשר להגיד, תמצית ה-18. להיות בעמדה מול השם, להיות בעמדה מול אמת החיים שלי. לא בפרטים, בכללי, במפגש החי הזה. ומתוך זה נצא אחרי זה לעשרת ימי תשובה. וכל עניינו של אלול זה הרחבה של הימים האלה לאחור, תאחת, זה התרגלות בתשובה ובדברים האלה כדי להגיע פתוח לראש השנה, זה סיכום של השנה החולפת, כדי להצליח לפתוח את השנה החדשה בצורה אחרת. בסדר? יש שתי שיטות אצל מלמדים וראשי ישיבות. יש כאלה שרומזים חלק מהדברים מתוך דבריהם, ויש כאלה שאומרים אותם דוח. אז אני לפעמים רובז והרבה פעמים אומר דוח. עכשיו אני אומר דוח. בראש השנה צריך להיות בישיבה. לא אצל הסבתא ולא אצל ההורים, לא מאכלים ולא משתה. צריך לעמוד בדין ולמוד. במקום שבו אתה עוסק בדין כל השנה. מי שלא הבין אותי, אז הוא יכול לבוא לקבל אחרי זה הסברים בצד.